ראש מכון שלזינגר, על ההזמנה לשאת את הדברים הללו ועל ארגון הערב כולו, לך ולעמיתך במכון. אני לא בטוח שאני הולך, עומד או ראוי ללמד את הקהל, אבל אני יכול בהחלט לדבר על מציאות, על מציאות של בית חולים בשבת ומה שכרוך בה. אבל לפני זה אני הייתי רוצה להרחיב את העירייה ולדבר על האיחוד של שערי צדק כבית חולים המתנהל על פי ההלכה. מה המשמעות של הדבר הזה? כיצד ראו אותה מייסדי בית החולים? וכיצד, לעניות דעתי, אין מנוס מלראות אותה 108 שנה לאחר שבית החולים פתח את שעריו, עם השינויים שחלו בעולם הרפואה בתקופה הזאת. ככה, מייסדי בית חולים שהתכנסו בפרנקפורט ב-1873 והחליטו על הקמת בית חולים מודרני מחוץ לחומות העיר העתיקה, הראשון מחוץ לחומות, והחליטו אז שבית החולים יתנהל על פי ההלכה, לעולם ועד. מאוחר יותר, כשדוקטור ולך הגיע לירושלים והסתופף בחצרו של הרב זוננפלד, הוא גם הכניס לחוקת היסוד של בית החולים שפסיקת ההלכה עבור שערי צדק תעשה על ידי פוסק העדה החרדית בירושלים. והדברים נכונים עד היום. אני חייב לומר לכם, כפי שמראים מעיד בי, אני אינני איש העדה החרדית, אבל אני מצהיר בגלוי שאני מאוד גאה על כך שבית החולים שערי צדק משמש הוכחה חיה לכך שגם בתקופתנו, עם רפואה אולטרה מודרנית, עתירת טכנולוגיה, ניתן לנהל בית חולים על פי ההלכה, ובית חולים שערי צדק הוא הוכחה חיה לכך שגם בית חולים מודרני יכול להתנהל על פי ההלכה. אבל ההלכה פנים רבות לה, וגם לפסיקה ההלכתית פנים רבות. שמעתם את הסיפור של הרב דוקטור הלפרין, זה כבר כמה שנים ידוע שיש פיקוח נפש בתחיית ניתוח שבר בצוואר הירך, אפילו אל מעבר ל-24 שעות, עד די כך שהמדינה שלנו, שבה כידוע יש חוק ביטוח בריאות ממלכתי, ושהיא איננה בקלות מממנת ביתר גם טיפולים שהוכחו כאיכותיים, אחד הדברים שהיא מהרה לממן ביתר זה לתת פרס כספי לא מבוטל על כל ניתוח בראש הירך שיבוצע תוך 48 שעות הראשונות להגעתו של החולה. ומדינתנו לא ממהרת לתת פרסים כאלה. אם היא עשתה את זה, הנימוק היחיד הוא שהספרות הרפואית משכנעת בצורה ברורה שיש יתרון לחולה לניתוח מוקדם יותר. בעיות מן הסוג הזה צצות חדשות לבקרים, ובלי לזלזל באף אחד מהנוכחים, בוודאי לא ברופאים שנמצאים פה באולם, אני חושב שלהסתכל על המכלול הכל כך מורכב שנקרא היום בית חולים מודרני, ושערי צדק ברוך השם בשנים האחרונות גדל בצורה כזו שכמעט לא קיימת פרוצדורה שמתבצעת בעולם הרפואה המודרנית שלא מתבצעת כאן, והשימוש בשירותיו נעשה על ידי כל מגזרי הציבור, וגם לכך יש השלכות. אני לא חושב שיותר קשה לנהל את בית החולים על פי ההלכה היום, אבל היא בוודאי נזקקת לפסיקה ונזקקת גם לפתיחות. אני מקווה שיהיו לי כמה דקות על מנת להעלות נושאים שרציתי להעלות בעיקר לאוזניו של הרב אושר וייס שליט"א, שאני מניח שרוב הציבור שנמצא פה בא על מנת לשמוע את השקפתו על שבת בשערי צדק, ולא את השקפתי. ואני מקווה שתהיה לי את ההזדמנות באמת להעלות לו את עיקרי הדברים, כי חלק מהדברים שאני עומד לומר הם למעשה לאוזניו על מנת לשמוע את תשובותיו, וצריך לברך על ערבים מסוג זה שגם הציבור שותף לשיח הזה. אני אתחיל באמירה מה המשמעות של בית חולים שמתנהל על פי ההלכה. חלק מהיושבים פה באולם שמעו אותי כבר אומר את הדברים האלה. הרי בית חולים איננו ישיבה, איננו מוסד חינוכי. ישיבה שלא מתנהלת על פי ההלכה זה אוקסימורון, לא קיים דבר כזה. אבל אם ניקח בית ספר, ההבדל בין בית ספר דתי לבית ספר חילוני מתבטא בתפילות, מתבטא בהוראת לימודי הקודש. בית חולים, אנחנו הרופאים, בין השאר בחרנו במקצוע הזה, מכיוון שגוף האדם הוא גוף האדם הוא גוף האדם. צלם אנוש שנברא על ידי הקדוש ברוך הוא, אחד הוא, בין אם הוא באוסטרליה או באפריקה, בשערי צדק, או בהדסה, או בכל בית חולים אחר. מה שייך התנהלות על פי ההלכה לטיפול הרפואי פרופר, ולכלל הקדוש שפיקוח נפש דוחה הכל. אז מסתבר שבגישה פשטנית לניהול בית חולים יכול הטוען לטעון, לבית חולים מגיעים חולים שיש בהם סכנה, או שיש בהם פוטנציאל לסכנה, בעיקר ברפואה המודרנית, הבעיות שלא כרוכות בסכנה, או בספק סכנה, או בחשש רחוק לסכנה, נפטרות בדרך כלל בקהילה, על ידי רופאי הקהילה, כולל ניתוחים לא דחופים שנעשים בדרך כלל בקהילה. אז גישה פשטנית לבית חולים אומרת, ככל שהיא קשורה לשבת, כל דבר וכל מלאכה שנעשית בבית חולים כרוכה או נעשית עקב פיקוח נפש או חשש לפיקוח נפש, ולכן היא מותרת. אנחנו נגיע תכף לעניין השבת, וכולכם יודעים שבשערי צדק האינטרפרטציה של מלאכות שנעשות בשבת בין כותלי בית חולים היא לא פשטנית כפי שאמרת. ואין ספק שכל מי שמעמיק אפילו מעט מבין שחלק לא מבוטל מהמלאכות שנעשות בשבת בין כותלי בית חולים אינן בבחינת פיקוח נפש ושלא בבחינת ספק פיקוח נפש. אבל יש גם אספקטים אחרים חוץ משבת שאני אזכיר אותם מאוד בקצרה, כי נושא הערב הוא שבת בבית החולים. אז יש את ההיבט הטכני, הכשרות, שוב, אוכל כשר, לא ניתן לומר שאוכל כשר הוא אוכל כשר או אוכל כשר. יש כשרות כזו ויש כשרות אחרת. מייסדי בית החולים רצו שכל אדם לא יצטרך להביא אוכל מהבית שהוא מתאשפז פה, בין אם הוא יהודי חרדי, בין אם הוא רואה את עצמו כמסורתי, כחילוני, כנוכרי. נוכרי זה לא עניין של רואה את עצמו, הוא נוכרי. יוכל לאכול פה ללא חשש, ולכן ההכשר שלנו הוא מחמיר, ואנחנו משתמשים בהכשר של בדץ. היבט אחר, אולי מהצד השני של ספקטרום החשיבות, שבו שערי צדק רואה את עצמו כבית חולים דתי, זה הצורה שבה נפטרות הדילמות האתיות שמאפיינות את הרפואה המודרנית. אחד ממאפייני הרפואה המודרנית זה שהיא מגלגלת לפתחנו דילמות אתיות כמעט בכל היבט של הטיפול הרפואי. ואני עוד לפני דיון בנושא השבת. דילמות אתיות, לא דילמיות, שקשורות, לא דילמות שקשורות להלכות שבת. החל אם אנחנו הולכים לאורך ספקטרום החיים מהיווצרות הוולד, החל מהנושא של מחקר בתאי גזע, כן, בסטם סלס, שאסור על פי הנצרות, מותר על פי ההלכה היהודית, ואכן יש בשערי צדק מעבדה גדולה לחקר תאי זרע, שמשתמשת בעוברים מופרים שלא השתמשו בהם לצורך הפריה. הנושא של הפריה חוץ גופית, שיש בו גדרים הלכתיים רבים מאוד, אני חושב שהיחידה בשערי צדק היא יחידה שמקפידה על קלה כבחמורה, ואכן נושאים כמו אם פונדיקאית לא קיימים אצלנו, וגם נושאים רבים אחרים. כאשר עוברים הלאה לנושאים של טיפול נמרץ ודין קדימה של אשפוז טיפול חולים בטיפול נמרץ, הגישה לפג ירוד המשקל, ההסתכלות על הגישה לסוף החיים, כל אלה הם דילמות לאו דווקא הלכתיות דתיות, אלה דילמות אתיות שכל רופא ואחות בעולם הרפואה המודרני מתמודדים איתם. שערי צדק מתמודד איתם על פי ההלכה. וזו אחת המטרות של מכון שלזיגר בראשותו של הרב דוקטור אולפרין, על מנת לספק לשערי צדק בפרט ולעולם הרפואה בכלל, בכל רחבי תבל, פתרונות לדילמות האתיות האלה, לא רק ברוח ההלכה היהודית, אלא על פי ההלכה היהודית. וכולכם מכירים גם את הפרסומים הכתובים של המכון הזה, אסיה והביטאון באנגלית, Jewish Medical Ethics, גם את הקו החם לשאלות ותשובות שהמכון הזה מקיים. אני חושב שזה מקור גאווה רב מאוד, לראות איך דוקטור אלפרין ופרופסור שטיינברג ואחרים עוברים ברחבי העולם ומרצים בפני ציבורים רפואיים, יהודים וגויים, כאלה שההלכה היא נר לרגליהם וכאלה שלא שמעו מעולם על ההלכה היהודית, על הפתרונות לדילמות האתיות האלה, זה באמת כי מציון, כי משערי צדק תצא תורה בנושא הזה. וההיבט הלא פחות חשוב שאיתו אנחנו מתמודדים בשערי צדק ובבתי חולים אחרים שרואים את עצמם כבתי חולים שמתנהלים על פי ההלכה, הוא נושא השבת. ונושא השבת איננו פשוט כלל וכלל. אני אינני רואה את עצמי מוסמך להיכנס לגדרים ההלכתיים ולהפיכת האיסור מדאורייתא לאיסור מדרבנן תוך שימוש באמצעי הגרמה. אנחנו נמצא הרצאה, נשמע הרצאה מיד אחריי מהרב רוזן על חידושים טכנולוגיים בתחום הזה, ולא על כך אני רוצה לדבר. אני רוצה לדבר על הנושא של שמירת שבת תוך הגדרה מהו פיקוח נפש ומהו איננו פיקוח נפש, מה ספק פיקוח נפש ומה איננו בכלל ספק פיקוח נפש, ופוסקי ההלכה של שערי צדק לדורותיהם מאז היווסדו של בית החולים קבעו שלמלאכות אשר תקבע הנהלת בית חולים בשיתוף עם פוסקי בית החולים, שהם אינן בכלל פיקוח נפש ואפילו לא ספק פיקוח נפש, סליחה, מלאכות שבהם היא קבע שניתן לעשות אותם מבלי לסכן את החולים, לא בפיקוח נפש ולא בספק פיקוח נפש, על ידי נוכרים, יבוצעו על ידי נוכרים. אני הגעתי לשערי צדק לפני 22 שנה, גדלתי על ברכי הציונות הדתית, ואחד מהגדרים של הציונות הדתית, שאיננו מתחרה כמובן עם הפסיקה ההלכתית של שערי צדק, אבל אלה הרעיונות שעל ברכיהם גדלתי ואיתם הגעתי לנהל את שערי צדק לפני תקופה ארוכה, היו שהמושג גוי של שבת הוא מושג של גלות. אנחנו במדינה יהודית, אני ער לכך שחלקים נרחבים מהמגזר החרדי אינם מכירים באידיאולוגיה הזאת, אבל מה לעשות? אני גדלתי על ברכי האידיאולוגיה של הציונות הדתית, שבמדינה יהודית אין מקום לשימוש בגוי של שבת. אם אנחנו לא יכולים לנהל צבא ולנהל חברת חשמל ולנהל שירות חברתי, שירותים חברתיים אחרים, מבלי שנחטא בחילול שבת מצד אחד, אבל מאידך גיסה גם מבלי שנשתמש בגויים של שבת, אז הציונות הדתית פושטת את הרגל. אני לא מעמיד כאן את הציונות הדתית מול ההלכה, אבל אני רוצה לומר שאחד הדברים שמהם הופתעתי בשיעורי הבית שעשיתי לפני שהוצע לי לנהל את בית החולים, למדתי על כך, כך שההפתעה לא נחתה על האם בואי, היה ששערי צדק מקדמת דנה מתנהל בשבת בעזרתם של נוכרים, ושעד עכשיו לא נמצא פתרון הלכתי אלטרנטיבי. אני חייל ממושמע, וכמו כל עובד שערי צדק, אלה שרואים את עצמם כדתיים ואלה שאינם מגדירים את עצמם כדתיים, כולנו חותמים על הסכמה להתנהל בבית החולים על פי הפסיקה ההלכתית של בית החולים. וגם אני חתמתי על הצהרה כזאת, ואני מאמין שאני עומד מאחוריה. זה לא מקטין את הקושי, גם כמי שאחראי על המערכת, להתמודד עם הקונספט של נוכרים שמבצעים מלאכות שונות שפוסקי שערי צדק כתבו והחליטו, כנראה בשיתוף פעולה עם הנהלות קודמות של בית חולים, שניתן לבצע אותם מבלי לסכן חולים, והן מלאכות אסורות בשבת, ולכן מן הדין שהתבצעו על ידי נוכרים. ואכן, במשך כל שנותיי כאן, אני נוהג לבקר בבית החולים בשעה שלפני הדלקת נרות, וכשאני יוצא מבית חולים מספר דקות לפני הדלקת נרות, בלובי הראשי של בית חולים מצטופפים בין 60 ל-70 סטודנטים שאינם בני ברית. אנחנו משתדלים לקחת אותם מבין יוצאי הצבא, בדואים, אנשים ששרתו בצהל, דרוזים, אבל לא כולם, לא תמיד אנחנו מוצאים, רובם סטודנטים באוניברסיטה העברית, והם מתפזרים מספר דקות לפני כניסת השבת בכל מחלקות בית החולים ומסייעים במלאכות שאסורות בשבת, שאולי הבולטת ביותר שבהם, שבה הייתי רוצה לדון, ורציתי באמת להציג תמונה, ועוד הזדמן לי לעשות את זה, אני בטוח, לפני הרב וייס, הבולטת ביותר שבהם זה הכתיבה בשבת, כולל כתיבה רפואית. האנשים האלה, נוחרים הללו, שאנחנו מכנים אותם כתבני שבת, למרות שעבודתם איננה מוגבלת לכתיבה, עוברים הכשרה, הכשרה שלא מקרבת אותם להכשרה של אחות, אפילו לא אחות מעשית, בוודאי ובוודאי לא של רופא, כמה מושגי יסוד, גם בנושא שמירת השבת המקובלת אצל יהודים שומרי שבת, וגם בנושא כתיבה רפואית, קורס של מספר שעות, על מנת שלא יהיו איגנורנטים, נבערים מדעת לחלוטין בנושא המטריה שאיתה הם יצטרכו להתעסק, אבל למעשה הציפייה של פוסקי ההלכה של שערי צדק, והנהלת בית החולים רואה את עצמה כשלוחתם לעניין זה, היא שלא תתבצע כתיבה בשבת בשערי צדק, אלא על ידי נוחרים. וכשאני מדבר על כתיבה, אני מדבר על כתיבה רפואית, רופא עושה ביקור בשבת וכותב follow-up note, הערת מעקב בתוך גיליון החולה. הדבר הזה צריך להיכתב על ידי כתבן השבת, תפקידו של הרופא עושה הביקור לעבור על מה שכתב כתבן השבת ולהעיר במידה וחל שיבוש, בוודאי שיבוש משמעותי. וכנ"ל כתיבה של אחיות, בוודאי ובוודאי שימוש בטלפונים בשבת לצורך תקשורת פנים. מן המפורסמות הוא, אני מניח שאיש מהיושבים פה באולם לא מצלצל לשערי צדק בשבת, אבל אני מצלצל לעתים קרובות ומצלצלים אליי, ומי שמצלצל לשערי צדק בשבת ייתקל בנוכרי שיושב במרכזייה, והוא אומר, אם שיחתך איננה קשורה בפיקוח נפש, אנא יתקשר לאחר צאת השבת או החג. אם שיחתך קשורה בפיקוח נפש, אנא אמתן ותענה על ידי המרכזן. זה התמליל המדויק, פשוט שמעתי אותו אלפי פעמים, אז הוא מהדהד באוזניי. ונשאלת השאלה, האם זו המציאות הנכונה? קטונתי מלפסוק אם זו מציאות נכונה מבחינה הלכתית, וכמו שאמרתי, אני גם התחייבתי ועומד מאחרי התחייבותי לא להעז פנים כלפי פוסקי ההלכה של שערי צדק, אבל אני רוצה בכל זאת לחלוק איתכם בקצרה קצת חוויות של מנהל בית חולים, שבסופו של דבר יש לו את האחריות האולטימטיבית, הסופית, להתנהלות כזו או אחרת בשבת או ביום חול בבית החולים. ופה הדברים לגמרי אינם פשוטים. הם אינם פשוטים, גם אני משמש כרופא וכמנהל אחת המחלקות הנה, ומדי פעם צריך לכתוב בשבת כשמזמינים אותי לראות חולה, בדרך כלל זה בטיפול נמרץ, חולה מסובך, מומחיותי בתחום הכבד, אלה בדרך כלל חולים שיש בהם סכנה, ואני משתדל להיענות לכלל של בית החולים, ולאחר שבדקתי חולה כזה והוגעתי את מוחי בהבחנה המבדלת, באפשרויות השונות ובטיפול, לשבת ליד כתבן שבת כזה, נוכרי שהוא אדם משכיל, הוא סטודנט באוניברסיטה העברית, אבל בינו לבין רפואה אין דבר, ולהכתיב לו 200, 300, 400 מילה רוויות במושגים רפואיים מורכבים, ולצפות שהוא יכתוב אותם כהלכה, על מנת שהיועץ שיבוא אחריי יוכל לקרוא אותם, ולא תתקרה שגגה על ידו, כאשר הוא יקבע תוך התחשבות בייעוץ שלי, יקבע איך להמשיך ולהתקדם עם החולה. והמלאכה הזאת איננה קלה כלל וכלל. אני לא אסתיר מכם שמספר פעמים כשעברתי את החוויה הזאת, נוכחתי וחשתי תוך כדי ההכתבה, שמה שיוצא מתחת ידיו של הכתבן מסכן את החולה, לאור השיבושים. ניסיתי כתבן אחר, וכשזה לא הלך כתבתי בעצמי. עכשיו תראו לעצמכם, אחרי הפתיחה שפתחתי פה בפניכם, והצהרתי, א', שגדלתי על ברכי ההלכה, ולמדתי במוסדות דתיים, גם אם אינני רואה את עצמי כתלמיד חכם, ושאני מחויב בתור מנהל המוסד לשמש דוגמה, ושהתחייבתי לקבל על עצמי את זה, ואני מצהיר מעל במה זו, שלא פעם כאשר ניסיתי להכתיב ייעוץ מסובך לכתבן שבת, התייאשתי. מה אנחנו מצפים מגרגורי, שעלה לפני מספר חודשים מברית המועצות, מתקשה מאוד בעברית, תינוק שנשבע שלא רק ששם לא שמע על פיקוח נפש ועל ספק פיקוח נפש, ולא רק שאיננו מסוגל להבין גם לאחר הכשרה את המושג גוי של שבת ומה הוא עושה, הוא מרגיש שלא מאפשרים לו לטפל כהלכה בחולה. אני יכול להפליג עוד כהנה וכהנה, ואני לא מערער מעל הבמה הנכבדה הזאת על הפסיקה ההלכתית. אבל אם אנחנו מקיימים ערבים מסוג זה, ואם ייצרתי בפתח דבריי על הגאווה הבלתי מסותרת שיש בי, ששערי צדק הוא הוכחה חיה לכך שבית חולים מודרני יכול להתנהל על פי ההלכה היהודית, בוודאי בדברים המכריעים מעבר לנושא שבת, ותכף אני אחזור לנושא שבת, הדילמות האתיות שאותם הזכרתי, אני כן רוצה בדבריי אלה לפתוח מחדש, ואני בטוח שהרצאתו של הרב רוזן, שבא עם כל מיני פתרונות אלטרנטיביים, שהם קשרים מבחינה טכנולוגית, אם כי אני לא יודע אם אתה עומד להציע לנו תחליף מושלם לכתבני השבת, הרב רוזן, אני רוצה לפתוח דיון, שאני מניח שלא יתנהל כאן, אבל דיון שיתנהל בקרב פוסקי שערי צדק, האם לא הגיע הזמן, עם השתכללותה של הרפואה, ושמענו פה את הדוגמה על ניתוח שנפסק לפני 20-25 שנה, שאסור לבצע אותו בשבת, והיום בכלל לא יעלה על הדעת. התמורות שחלו ברפואה המודרנית, מבחינת הזדקקות לטכנולוגיה אולטרה מודרנית שתמיד כרוכה בחילול שבת. וללא ספק הנושא של התיעוד, שכל פגם בדיוקו של התיעוד הרפואי הוא להשקפתי בבחינת פיקוח נפש. האם אנחנו עדיין צריכים להמשיך להשתמש בנוכרים לצורך כתיבה בשבת? גם שינוי האוכלוסייה של המטפלים בשערי צדק. אני הזכרתי כדוגמה לרופא עולה חדש מרוסיה. שערי צדק הוא תשקיף של אוכלוסיית ירושלים. יש לנו גם רופאים שאינם בני ברית, חלקם רופאים מעולים, אנחנו מאוד גאים בשירותיהם. אצלם אין בעיה של כתיבה בשבת, ללא ספק. אבל האם היינו רוצים שככלל בית החולים בשבת יוחזק רק על ידי אנשי מקצוע שאינם בני ברית, כמו שהמרכזייה שלו מוחזקת? אני לא חושב, גם מספרם לא מספיק לזה. אני חושב שרוב הרופאים שומרי המצוות שלנו רואים זאת כמצווה גם לבצע תורנות בשבת. היו רוצים לבצע אותה תוך הימנעות מחילול שבת. מה נקרא חילול שבת ומה לא נקרא חילול שבת, זה עניין לפוסקי ההלכה. אני מציף פה בצורה אומנם שטחית, בוודאי שטחית לחלוטין מבחינה הלכתית, דילמות ובעיות בנושא כתיבה רפואית בשבת. אין צל של ספק שאם צריך להתקשר עם בנק הדם טלפונית, דבר שנעשה גם ביום חול באמצעות הטלפון, ולהזמין מנות דם, אני לא רואה שום מניעה, כן? שנוכרי יבצע את הטלפון הזה, אלא אם כן יצטרפו אליי ברבות הימים הפוסקים בהשקפה שאין מקום במדינת ישראל למושג גוי של שבת. אבל אני מניח שמזה אנחנו רחוקים ואין לי ציפיות בתחום הזה. אבל נושא הכתיבה הרפואית תורד את מנוחתי. אני שוב עומד בפניכם ומצהיר פה בכנות. לו הייתי יודע בוודאות והיה מובא בפניי מקרה שנגרם נזק לחולה, חס וחלילה, קופחו חייו או קופחה בריאותו, כתוצאה או סיכוייו להחלים קופחו, כתוצאה משימוש בכתבני שבת, הרי אני הייתי מחויב, גם על פי פסיקת ההלכה, להפסיק ולשנות את העניין הזה. ודבר כזה לא הובא בפניי ב-22 השנה שאני מנהל את בית החולים. זה שזה לא הובא בפניי, לא אומר שזה לא קרה. והגדר ההלכתי צריך להיות, האם זה דבר נכון לעשות. יש פה גם עניין של מסר לצוות. ברוך השם, חלק גדול מהצוות שלנו, שמירת השבת יקרה לו ביותר. אני רוצה לומר לכם, בלי להיכנס לדוגמאות יותר מדי מפורטות, עקב צינת הפרט, שבזמנו עברתי עם הרב נויבירד ברחבי בית חולים, ושוחחנו עם אחיות לגבי מלאכות בשבת שלגביהם הן, אחיות מסוימות, נוהגות להשתמש בכתבני שבת. כדוגמה, בטיפול נמרץ, מדידת לחץ דם לחולה, חס וחלילה כתבן שבת לא מודד, האחיות מודדות, אבל הכתיבה של הערכים על ידי כתבן שבת. פסק הרב נויבירט, אסור לך לעשות את זה. האחות הרחיבה את האיסור ולא שמעה לו, לא שומעת לו עד היום הזה. הכיול האלקטרוני של מוני טיפות אלקטרוני, כן? עבודה מקצועית שטעות בה מסוכנת. קשה מאוד לשכנע את הצוות. זאת אומרת, בנושא של שימוש בנוכרים לצורך מלאכות בשבת, שנקבע שהם אינן בבחינת פיקוח נפש, יש גם את החשש מתפיסה מרחיבה של הצוות. אני חייב לומר שסך הכל, האווירה ששוררת בשערי צדק בשבת, שונה מאשר בכל בית חולים אחר בארץ, והציבור מברך על כך. הציבור הדתי והציבור החילוני. וזאת אמירה שהיא ברמה אחרת לגמרי מהנושא של שימוש בכתבני שבת, כי זה nice to have. זה מאוד נחמד שמקבלים מחמאות בציבור ששקט פה. אבל גם הנושא, ואני מתרחק מכתבני השבת, את הנושא הזה אני חושב מציתי בדבריי, גם הנושא של כפייה דתית. נושא שאולי פוסקי ההלכה לא צריכים להתחשב. ואני אספר סיפור מאוד פשוט, בלי לחשוף ולפגוע בצנעת הפרט. אבל אני מקבל פניות מהסוג של אם הטלפונים הציבוריים מנותקים בשבת בשערי צדק, והם אכן מנותקים, אבל טלפונים ציבוריים הם לא מצרך מבוקש בימינו. בתקופה שהם היו מצרך מבוקש, הוגשה שאילתה בכנסת. מדוע הטלפונים במסדרונות המחלקות בבית החולים, טלפונים הציבוריים מנותקים בשבת? אני חושב שזו תרומה יפה מאוד לאווירת השבת, ותמיד הייתה סוללת טלפונים מחוץ לכותלי בית חולים. מי שרצה להתקשר, בני משפחה וכו', יכולים היו להתקשר מבחוץ. טלפון על מנת להודיע משהו שהוא כן בבחינת חשיבות רבה, תמיד ניתן היה לעשות באמצעות הכתבן בתחנת האחות. אבל מזה 20 שנה יש לכל אחד טלפונים סלולריים. האם עלינו לאסור שימוש בטלפונים סלולריים ברחבי בית החולים בשבת? האם זכותנו לומר לחולה חילוני שמגיע הנה, והוא מגיע עם הטלפון הסלולרי, כל מה שבידינו, אנחנו מחלקים טלוויזיות למי שמעוניין בזה, טלפונים לשימושם, זה כמובן לא מתבצע בשבת, ואין בעיה עם זה. אבל אני מעלה את השאלה, האם אדם שמגיע עם טלפון סלולרי שלו, ורוצה בשקט, בלי לפגוע, יש תרבות גם בימי חול בנושא הזה בדרך כלל, אחת כמה וכמה בשקט ששורר במסדרונות שערי צדק בשבת, גם אנשים שמדברים בטלפון סלולרי מנסים לעשות את זה בצנעה. האם אנחנו צריכים לאכוף אי שימוש בטלפונים סלולריים בשבת? טענתי היא כדלהלן. בית החולים הזה לשמחתנו פתוח לכולם. אני רואה אותו במלוא הסובייקטיביות, אבל יש לי שותפים אובייקטיביים יותר, כבית החולים הטוב ביותר בירושלים כיום. בית החולים המוביל, גם בגיוון של מחלקותיו, גם במבחר הכוכבים שלו, הוא ברוך השם מושך פציינטים מכל שכבות הציבור. אני חושב שאיסור על זכות כל כך אלמנטרית, אפשר לבקש, אבל איסור על זכות כל כך אלמנטרית, כמו לשוחח בטלפון בשבת, בטלפון סלולרי אישי, למי ש... רואה לעצמו זכות לעשות את זה ורואה את זה כזכות פרטית שלו. הגבלות מסוג זה, לטענתי, ואני אשמח מאוד לשמוע את חוות דעת הפוסקים על העניין הזה, יש בהם ספק פיקוח נפש בכך שיביאו ציבורים שלמים להדיר את רגליהם משערי צדק, ובכך ינושלו מטיפול רפואי מעולה שאולי לא יוכלו לקבל במקומות אחרים. ולכן, אם אני מסכם את דבריי, מצד אחד, בית חולים שבעניינים העקרוניים של החידושים הגדולים ביותר ברפואה, מתנהל בגאווה רבה מאוד על פי ההלכה היהודית, ומהווה הוכחה חיה לכך שניתן לנהל בית חולים אולטרה מודרני על פי ההלכה היהודית העתיקה שלה, בתנאי שאנחנו דורשים וחוקרים ושואלים, כפי שעושים אנשי מכון שלזינגר, על מנת לתת מענה לכל חידוש ברפואה על פי ההלכה. בנושא השבת, שוב, אני חושב שכל נושא השימוש בטכנולוגיות על פי עיקרון הגרמה, שמאפשר פתרון הלכתי לשימוש בטכנולוגיות שאין ספק בנחיצותן לחולה, ובכך שאי שימוש בהן מסכן אותו, אני חושב שהוא פתרון הלכתי יוצא מן הכלל ומקובל על כל הפוסקים. כך אני מבין. הנושא של שימוש בכתבני שבת, לעניות דעתי, ואני מצטער, הרב דוקטור אלפרין, ביקשת ממני לדבר על ניהול בית חולים בשבת, אז אני אומר את הרהורי ליבי, ואני חושב שחשוב לא לומר אותם בחדרי חדרים, ולכן אני אומר אותם גם מעל הבמה הנכבדה הזאת. אני חושב שהשימוש בכתבני שבת לצורך כתיבה רפואית צריך לעבור עיון ושיקול דעת מחדש, כי לעניות דעתי, אחרי ותק רב בניהול בית החולים, הוא יכול להעלות חששות של ספק פיקוח נפש, במידה ומשתמשים מסוימים בכתבני השבת האלה לא ידעו את הגבול מתי לוותר על הכתבן, ושרמת המורכבות של הכתיבה הרפואית והצורך שזה יובן על ידי כל מי שיגיע מאוחר יותר בשבת או ביום חול לראות את החולה, נפגם בצורה שמבלי שיש לי ידיעה בדוקה שהדבר קרה, בחשיבה לוגית עלול לסכן את חייו של החולה. אני בזה רוצה לסיים את דבריי, אני גם עומד בלוח זמנים, ואני מאוד מקווה שנשמע גם מהרב רוזן שליטה וגם מהרב אושר בייס שליטה התייחסויות לדברים. תודה רבה.